ובכן רבותיי, מגיע פרשת שואבים, פרשת שמות. צריכים להבין מה רוצים מאיתנו. אנחנו צריכים להבין מה רוצים מאיתנו. מה אנחנו מסוגלים לעשות. מה אנחנו יכולים לעשות לפי הכוחות שלנו. מה אנחנו רוצים לעשות ומה אנחנו מסוגלים לעשות. וזה לא... יישר כוח. זה לא סתירה בין מה שאנחנו רוצים למה שאנחנו עושים. אף על פי שזה נראה סתירה. לפי מה שהבנו, זה בכלל לא סתירה. אדרבה, אנחנו רוצים דברים מאוד גבוהים, אף על פי שבאופן מעשי אנחנו עובדים לפי הכוחות שלנו. זה בכלל לא סתירה. וזה, המהלך הזה הוא חשוב מאוד, כיוון שבימי השואבים אנחנו יכולים לשנות את כל התמונה בצורה דרסטית. זה לא שבוע אחד ולא שבועיים. אז אפילו אם אדם יקבל התלהבות ליומיים, שלושה, הוא צריך להיות ערוך לזה שההתלהבות תיעלם לו גם כן. אף על פי שהוא יכול לשמוע איזה דברים מעניינים מאוד ומלהיבים מאוד, יום אחד יתלהב, יום אחד לא יתלהב, ועכשיו יגיד זה לא רציני ואני מפסיק עם זה. אחרי זה עוד פעם תתחיל מחדש, ועוד פעם תתלהב, עוד פעם יקחו לך את זה, לא משנה. מה שתרוויח, תרוויח. זה שמונה שבועות זה, זה לא שבוע אחד, זה שמונה שבועות. שנה מעוברת, וגם שנה שישית, שנה הבאה שנת שמיטה. אם תראו מה נאכל בשנה השישית, אז נביא לכם כזה, כאלה גשמים וכאלה שלגים, שכבר תהיו רגועים. כן? אל תגידו מה נאכל. אל תגיד מה נאכל. או, טוב שבאתם. איפה הוא? רציתי לראות אותו. איפה יונתן? לא הגיע, אבל... בבית יונתן, אולי ניסה אליו, אחרי שהוא ניסה אליו, נעיר אותו מהשינה, ניקח אותו לשדה, ניקח אותו איתנו ברכב לשדה. טוב, נראה מה נעשה. כל הפרשה הזאת, פרשת שמות, משה רבנו רואה את הצער של עם ישראל, והקדוש ברוך הוא מטיל עליו שליחות לגאול את עם ישראל. זאת אומרת, משה רבנו יש לו תפקיד מסוים, הוא לא רוצה את התפקיד הזה. כמובן, בגודל המתנותו של משה רבנו, הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא שהוא לא ראוי. אבל היו עוד סיבות שהוא לא רצה את השליחות, מכיוון שהוא יודע שהגאולה הזאת לא תהיה גאולה אחרונה. יהיה לזה המשך. הקדוש ברוך הוא מודיע לו, תלך ותודיע להם, על כל פנים, זהו זה, אתה חייב ללכת לגאול אותם. כי אני כבר ראיתי את נעקתם, שמעתי את נעקתם, שמעתי את הכאב שלהם, ראיתי את הצער הגדול שלהם. ואז, הקדוש ברוך הוא מודיע לו, באיזה אופן ללכת אליהם. כן? אבל לפני כן, כן, היה שם דיון ארוך מאוד, ויכוח בין משה רבנו לקדוש ברוך הוא. עד שהקדוש ברוך הוא הכריח אותו ללכת לשליחות. זהו, זה התפקיד שלך, זהו, זה הכל. ואומר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, אמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? אמרת, אתה בעצמך אמרת, אלוהי אבותיכם שלחני. אז מה הפירוש, מה? ויאמר, אז הקדוש ברוך הוא כן מקבל את השאלה שלו. ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. הוא אומר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. שימו לב, הפסוק, שלוש פעמים השם הקדוש אהיה. שלוש פעמים השם הקדוש הזה, ורבי נתן מבאר הזה, למה צריך שלוש פעמים? הוא אומר, עוד אלוהים אל משה, כה תאמר לבני ישראל, אחרי כבר שאמר לו שלוש פעמים את השם הקדוש שכיה, הוא חוזר ואומר לו, הוא אומר, עוד אלוהים אל משה, כה תאמר לבני ישראל, אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני עליכם. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. רבי נתן מסביר לנו כאן מה קרה בעצם, כי הרי סך הכל, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אהיה אשר אהיה, אז הוא אמר לו מפורשות, אהיה עמה בצרה הזאת, אשר אהיה עמה בשעבוד שעה מלכויות. אמר, יהיה על עוד שעבודים, אני אהיה איתם תמיד. אז משה רבנו אמר, ריבונו של עולם, מה אני מזכיר להם צרה אחרת? זה היה בצרה הזאת. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, יפה אמרת, באמת, אני לא התכוונתי להם, תגיד את זה, לה אני אומר, מודיע לך. להם תאמר, אהיה שלחני עליכם. זאת אומרת, השם הקדוש הזה איתו תהיה הגאולה. אבל אחרי כן תדעו שהשם אלוקי, השם הרגיל, י' כ' ו' כ', כן? אלוקי ישראל, אלוקי אבותיכם, אלוקי אבותיכם, שלחני עליכם. אבל איזה שם תהיה הגאולה? עם השם הקדוש אהיה. מה השם הקדוש הזה? אז רבנו תורה ומבאר לנו שכל העניין של תשובה תלויה בשם הקדוש הזה שנקרא אהיה. מה השם הקדוש הזה? מה זה? מה פירוש אהיה? אני הולך להיות, אני רוצה להיות. מה פירוש אתה, אבל תניה, אתה נמצא? מה פירוש אתה רוצה להיות? מה, אתה לא נמצא? אתה כן נמצא, מה זה לא? לא, אני לא נמצא. מה פירוש? אני נמצא ולא נמצא. מה פירוש? אני מסתיר את אור השם. למה? בזה שאני מלא ישות וכל היום חושב על עצמי, מסתיר את אור השם. אז מה זה אני אהיה? מה זה אני הולך להיות? אני רוצה להתבטא לקדוש ברוך הוא. זה הכוונה, אני רוצה להיות. אבל בסדר, אבל מה זה עוזר לי שאני רוצה? תכלס אני בעייתי. מה, זה בדיוק הנקודה, אני רוצה להיות, אני עומד להיות, אני הולך להיות. זה השם הקדוש אהיה. וזה כל התורה וב, שמבארת, שדווקא בצורה הזאת אדם זוכה לזיכוך שלו. כי יש לו רצונות ושאיפות. בינתיים, מה שנעשה, נעשה איתו. מעלים אותו, מורידים אותו, מעלים אותו, אבל אני רוצה להיות. אז למה צריך שלוש פעמים אהיה? כי אם כל התשובה תלויה בשם הקדוש הזה, כמו שמבואר בתורה וב, שאני רוצה להיות, אני רוצה, עומד להיות, אני הולך להיות, אני זמין למהווה. תבינו רבותה, היה דיון ארוך בגמרא, תקופה של חצי שנה או שנה, בית שמאי לבית הלל. טוב שנברא אדם או לא טוב שנברא? מה פירוש לא טוב שנברא? לא טוב שנברא או טוב שנברא? יעשה מצוות או יעשה עבירות? סיכמו בסוף לא טוב שנברא. כי יש לו בחירה וזה מסוכן. מסוכן. אדם יש לו בחירה וזה מסוכן, מי צריך את כל הסיפור הזה? אתה הבנת אותי? מי צריך לסיפור הזה? יש לו בחירה. עתיד למערכת הקמח. הוא אמור לי לחטוא. יכול לעשות חטאים. יש לו יצרה. בקלות יכול ליפול. קח את האייפון הזה, תלחץ עליו כמה זה, נגמר הסיפור. מה, מכשיר כזה קטן, לא צריך ללכת לחפש. לבד, בצורה נסתרת. צדיק נסתר. הוא איתו ביחד. מי יודע מזה בכלל? פעם היה צריך לעשות עבירות, ללכת למרחקים, כרחי הים וכל מיני מקומות. היום לא צריך את כל הדבר הזה, לא צריך להתאמץ, יש לו מכשירון קטן, אין איש שיודע, רק הוא והחבר שלו יודעים מזה. זהו, נגמר, ביניהם מסוגרים עסקה. אבל הכאב גדול, אחרי זה יש לו כאב גדול. למה? כי יש לו נשמה קדושה. קשה לו. קשה לו הדבר הזה. לא יכול להיות שיהודי יהיה לו שמחה מעבירות. אין דבר כזה בעולם. אפילו השמחה של הליצנות ופריקת עול זה יגון והנחה. כי זה שקר. אין שמחה. השמחה יכולה להיות רק להיות בקנה הקדושה, רק מתחברות לשם יתברך. כי השורש של השמחה למעלה נמצא. עוז וחדה במקומו. בתוך העולם השפל הזה שמלא בלבולים והסתות של יצר הרע, מלא יגון והנחה, מלא הרפתקאות, נווה התלאות, אין שמחה שיכולה להיות מכל דבר שהוא, כל דבר חולף, לא יכול להיות שמחה. זה רק דמיון תעתועים. רק שמחה אחת יש, אדם מתחבר לשורש שלו. שורש שממנו משם הוא הגיע, עוז וחדה במקומו. זה השמחה היחידה שקיימת. שמחה אמיתית שקיימת. השאר זה רק שקר, זה בלוף. זה הצגה יפה. אחרי זה אדם מתוסכל. כי הנשמה הקדושה שלו, היא מייסרת אותו, לא טוב לה. אז כשנמצא עם עצמו לבד, הוא מתייסר. אבל הוא שפרות של עצר רע, מה יעשה? אז החליטו, סיכמו, שלא טוב שנברא. לא טוב שנברא. אבל עכשיו שנברא, יפשש במעשיו. זאת אומרת, יעשה תשובה. ועוד פעם יבטיח, ועוד פעם תשובה. אבל מה יצא מכל ההבטחות האלו, ריבונו של עולם? אדם מבטיח מיליון פעם ולא עומד בזה. אתה שומע? מה זה שווה הבטחות? שווה משהו הבטחות? קליפת השום. לא. למה לא? הוא מבטיח, הוא מתחיל, הוא בודד, הוא בוא שם, אני רוצה היום להתחיל מחדש. זורק את הלכלוך, מתחיל מחדש. ומחת הוא חוזר עוד פעם. שווה משהו כל הסיפור הזה? זה, כמו שזה נראה, לא שווה כלום. אם אתה מדבר ריאלי, ריאלי, אמיתי, לא שווה כלום. אתה מדבר שמיים, שווה המון. למה? כי רואים את הרצונות שלך. רואים את הכאב שלך. רואים את ההתייסרות שלך. רואים שאתה מחפש פה משהו. זה לא נעלם שם למעלה. מה עושים עם זה? תמתין על הקו ותראה. אתה תראה, זה לא ילך לאיבוד כל הסיפור הזה. היה סיפור עם האדמו"ר מקלויזנבורג, עליו השלום, זכר צדיק קדוש לברכה. אדמו"ר מקלויזנבורג, זכר צדיק קדוש לברכה, שעבר את השואה האיומה, מצורים ממח שמם, ואיבד כל משפחתו, כל משפחה, 11 ילדים, התאלמן ואחד צדים נהרגו, שם ירחם. אחרי השואה, בפרט שם שהוא היה רוח חיה שהפיח תקווה אצל היהודים, משמע שכל הצער שהם עברו שם, אישיות מורמת, אישיות פלאית. אחרי זה שהוא, אחרי שעברו ימי הזעם הקשים, אז הוא הלך לאמריקה ובנה שם קריה, ובא לארץ ישראל ובנה קריה, וככן גם הקים מפעל השעס. אישיות פלאית מאוד. בישיבה שהוא הקים, אז אחד הבחורים שם היה בעייתי מאוד. בחור מופרע. מה פירוש מופרע? גיל כזה ומציאות כזאת. גם הגיל, גם המציאות, וגם כמה תנאים שמי יודע שהביאו אותו לזה, ומזיק לאחרים, מחבל בדברים, עושה את כל מיני מעשי קונדס. קיצור, כל מה שאפשר לעשות בלגן, שם הוא נמצא. כן? שמרחם. זה כבר היה, כבר הציק מאוד, ואימו עליו בישיבה, אימו עליו כמה פעמים, משיך הלאה, הוא בשלו. זה לא, אי אפשר כך להחזיק ישיבה בצורה כזאת. זה לא תקין כל העניין הזה. גם אם רואים שבישיבה שמקילים ראש עם אחד בחור כזה, מי יודע מה יקרה עם אחרים גם כן. זה יוצר אווירה מאוד לא טובה. אז המשגיח אמר לו, זהו, עד כאן, לך הביתה. ספיק. הקדשת את השאה, גם עד כאן, הביתה, זהו. לך לבית, תלמד שם, עזוב אותנו, תן לחיות. בקיצור, הוא ראה שאין מה לעשות, מכיוון שהמצב שלו עגום מאוד, ועם המשגיח אין מה לדבר כבר. הרי המשגיח יודע הכל, וכל מכל, כל מה שהוא עושה, כל המעשים שלו. לא הייתה ברירה, אלא הלך לראש ישיבה, הלך לאדמו"ר מקלויזנבורג, ובחר לו שזרקו אותו מהישיבה והוא רוצה ללמוד בישיבה. אז למה זרקו? כיוון שאתה עשית דברים קשים. אז מה אתה רוצה? אומר, אני חוזר בתשובה. מה חוזר בתשובה? אתה עשית דברים קשים? הוא מבטיח, אתה מבטיח? מבטיח להיות ילד טוב מהיום. מה זה מבטיח? אתה תעמוד בזה? יעמוד בזה. אתה תתנהג טוב? תנהג טוב. צריך גם לשלם את כל מה שחיבלת והזקת. שלם את הכל. אתה מבטיח, אתה תהיה, כן, מבטיח, עם בחיות, עם בחיות, בוכה, בוכה, ממש בוכה. אמרת, טוב, קיבלת על עצמך, טוב, תחזור לישיבה. איך שהוא מגיע לישיבה בחזרה, המשגיח בא, רואה אותו, מה אתה עושה פה, חצוף? שלחתי אותך הביתה, מה אתה עושה פה? לך הביתה, אומר, לא, סליחה, הרב החזיר אותי, האדמו"ר. מה? כן, אמרתי, הבטחתי לו, החזר. רץ מיד, המשגיח רץ מיד לאדמו"ר, אמר לו, כבוד הרב, הסיפור שלו מאוד קשה, הוא לא יכול להישאר בישיבה. אמר, אבל הוא הבטיח לי שהוא חוזר בתשובה. מה ההבטחה שלו? הבטיח, מה זה ההבטחה שלו? ההבטחה שלו זה קליפת השום, ההבטחה שלו. זה, אליה כבר הבטיח עשרות פעמים, הוא הבטיח לי. אומר, כמה פעמים הוא הבטיח לי, מה הוא לא, ההבטחות שלו זה כלום, לא שווה כלום. קליפת השום כל ההבטחות שלו, כבר עשרות פעמים הוא הבטיח. מה אני עושה עם הבטחות שלו? אז איך ששמר דור, אדמו"ר שמר את המילים האלו, הבטחות של קליפת השום, תפס את הראש, אמר, מה? ההבטחות שלו לא שוות. אז מה, יו, ואני הבטחתי לקדוש ברוך הוא כבר אלפי פעמים להשתפר, יו. ואני כבר הבטחתי לקדוש ברוך הוא אלפי פעמים להשתפר, מתחיל לבכות, לבכות, יו, תופס את הראש, בוכה, ואני הבטחתי לקדוש ברוך הוא אלפי פעמים להשתפר, יו, אלפי פעמים הבטחתי לו להתנהג טוב, אלפי פעמים, בוכה, בוכה, בוכה. המשגיח ראה את זה, לא הייתה לו בהם, לקח את הרגליים והלך. אם ככה, מה כבר יכלו לעשות? אם זה, ככה זה עובד, כן, ככה זה עובד. אם הצדיק הנורא הזה, אומר שהוא הבטיח אלפי פעמים, ולפי מדרגתו הוא מרגיש שהוא לא עומד בזה בדיוק, אז זאת אומרת, יש מהלך פה. עוד הפעם להפסיח, עוד פעם להתחיל, עוד פעם להתחיל מחדש, עוד פעם להתחיל מחדש. אל תזלזל בזה. זה המהלך, אל תזלזל בזה. אתה הבנת את הנקודה? אל תזלזל בזה. מה פירוש הפלונטר? הפלונטר נמצא, אבל לבקע אותו זה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, ויום אחד זה נעלם. אתה שואל איך זה נעלם? תדע לך, אחרי שזה ייעלם, גם אתה תיעלם מפה. למה? יותר לא תחזור לשיעור הזה, תגיד, זה גם מסודר. זה גם יופיע פה, אלה עם פלונטרים חדשים. הבנת? ואני הולך להישאר רק עם אנשים עם פלונטר. שיעלם לך הפלונטר, אתה נעלם מפה, מגיעים אנשים חדשים שיושבים. אלה שהיו פה עם פלונטרים כבר נעלמו. אני תמיד נמצא עם אנשים עם פלונטרים. אלה שכבר יפרו להם הפלונטרים כבר לא נמצאים פה. הבנת אותי? אשריך. ובכן, איפה זה מובא כאן? אומר רבי נתן, יש שלוש תשובות, שלושה סוגים של תשובה. לפי תורה ו', שלושה סוגים של תשובה. בתחילה, אדם מתעורר, מתלהב, או, זהו זה, אני רוצה להיות צדיק, צדיק. תורה, תפילה, קדושה, הקדוש ברוך הוא, רק אותך. טוב, זה נעלה, חושב שזה הולך. מתחיל תשובה שנייה שהיא אמיתית. למה? תשובה של עליות וירידות. לוקחים, מחזירים. מחזירים, לוקחים. יש חשק, אין חשק. מה שהיה פעם, האור הזה הגדול נעלם. זה היה אהיה הראשון. עכשיו, כאהיה השני, מתחיל עלייה וירידה, אומר רבי נתן. פה מתחיל כבר המשחק הקשה, שפה צריך הרבה הרבה התחזקות. ושזה לוקח שנים. כשאחרי שהוא עובר את זה, מגיע כבר השם הקדוש האהיה השלישי, שזה כבר תשובה של צדיקים, כבר שהוא כבר התנקה מהכל, וזה רק, הוא עושה תשובה על ההשגות שלו, שעדיין הוא לא מכבד את הקדוש ברוך הוא כפי עומק העניין, שיש דרגות על דרגות. זה כבר, סליחה, זאת אומרת, יש שלושה סוגים של אהיה, שמרמזים על תשובה. השם הקדוש הזה מרמז על תשובה. אז שלוש תשובות יש, תשובה ראשונה, שנייה ושלישית. בראשונה, זה הערה הראשונה, אומר רבי נתן, בראשונה, שהתחיל להתקרב לשם יתברך. זו הערה נפלאה. אחרי כן, אחר כך מה שמחזק את עצמו בכל פעם ולא מניח את עצמו ליפול, מתחיל כל פעם מחדש. אחרי כן יש את התשובה השלישית כבר, זה גבוה מעל גבוה. לכן הוא אמר לו שם, שלוש פעמים יהיה. ואחרי כל זה אמר לו מפורשות, אבל תדע לך, העיקר זה שהוא חוזר לשם הקדוש. ההנהגה של העולם היא שם הקדוש עוד כבבקי. רק תדע לך שיש מצב עיקרי שהוא קשה ביותר, זה עליות וירידות כל הזמן. זה עיקר התשובה. זה השלב הכי קשה. זה לאורך כל הדרך. זה צריך המון המון חיזוקים. זה אף אחד לא יכול להגיד, תשמע, אני כבר מכיר את הנוסחה וזהו, זה כל פעם בא לך עם צורה אחרת. אתה שמעת את הנוסחה, מכיר את הנוסחה, בא לך עם כיוון אחר. מכיר בה את הכל, בא משהו חדש. לכן זה לא, היו כאלה כבר ששמעו את החיזוקים, שמעו את הכל, אמרו, אמרנו, עלינו כיתה. מה הייתה כיתה? עלינו כיתה, כבר עברנו את זה, אנחנו נמצאים מקום יותר גבוה. וחיזוקים אתה לא צריך. כל החיים צריך חיזוקים, כל החיים. כי כל פעם הוא בא מכיוון אחר, עם פטנט חדש, עם מהלך חדש, והוא מתקיף. אתה אומר, אחרי זה תופס את עצמו, פסיך, הוא פי, זה סיפור. איך לא חשבתי, זה איך בסוף מה השאיר אותי שדוד. זה התרגז, זה נפל, הוא התבלבל. זה נעלם, זה בכלל הגיע למקום שלא צריך להגיע, זה בכלל נעלם לכמה תקופה, בכלל אתה לא מוצא אותו. כל אחד, איך שהוא עובד עליו בצורה אחרת, אחרי זה אדם מתאושש ואומר, אז מה יהיה עם הפלונטר? עד מתי הפלונטר הזה? אם תמשיך הלאה, יש לזה תיקון, למה? ולמה? שמשה רבן אמר לקדוש ברוך הוא, איך אני אבוא אליהם, מה אני אגיד להם? לא ישמעו לי. לא ישמעו לך? למה לא ישמעו לך? הגלות, לא ישמעו לי. אז מה אתה, אתה מדבר עליהם לשון הרע, אמר לו הקדוש ברוך הוא. מה פירוש לשון הרע? לשון הרע לתועלת. אני רוצה לדעת אם יהיה אפקט בכלל הדיבורים שלי. מה אני הולך לעשות כעת? משה רבנו לא רוצה את השליחות. אבל אם על כורחי אני חייב לעשות את השליחות, למי אני הולך? אנשים לא ישמעו לי. לא ישמעו. הוא אמר לו, ולא יאמינו לי, ולא נשמעו בקולי, כי אמרו, לא נראה אליך השם. לא יכול להיות, עוד לא הגיע הזמן. עוד לא היה, 400 שנה צריכים להיות, כי יש לנו קבלה שזה 400 שנה, עבר רק 210. ככה הפסוק אומר, 400 שנה, בארץ עוליהם, ועבדנו בעינו אותם, זו הייתה הגזרת בין הבתרים. אז מה עכשיו, 210, רק רדו שנים, 210 שנים, עוד לא הגיע הקץ. אז מה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תיזהר, אתה עכשיו נכשלת בלשון הרע. משה רבנו התכוון לתועלת ודאי, אבל אמרתי זהר, ואמר אליו השם מזה בידיך ומטה, ואמר השליחהו ארצה, והשליחהו ארצה, והיא נחש, וינס משה מפניו, ואמר השם משה שלח ידך ויכול בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, והיא למטה בכפו. מה קרה פה בעצם? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תפוס את המטה, תשליך אותו, והנה נחש. למה? רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל. אמרת לא יאמינו לי. ותפס אמנותו של נחש. איך הקדוש ברוך הוא מדקדק עם משה רבנו, שתכוון לתועלת, לצורך העניין. רק אמר לו, תדע לך, יש פה טעות. למה? מה הטעות? תאחוז, מה זה המטה הזה? אומר אמרת, מה זה המטה? המטה זה הבחירה. משה רבנו נחס את המטה ואמר, כן, המטה, כבר ניצחתי כבר את הבחירה. אז יחוז את המטה. משה רבנו, אצלך יש, אתה שתלת כבר על המטה, אתה כבר ביטלת את הבחירה, גמרנו. אז תשליך את המטה. אצלהם, אצלם ישראל, הם נמצאים עדיין בתוך בלבולים, זרוק את המטה. מה קרה? התהפך לנחש. מי זה הנחש? נחש הקדמוני, מקור לכל הצרות. משה רבנו נס מפניו. למה הוא נס מפניו? הוא לא פחד מנחשים. הוא לא רצה להסתכל על הפנים של הנחש הקדמוני. לא רצה ליצור קשר עין איתו. ונס מפניו. אז מה? אומר לקדוש ברוך הוא, לא, תיקח את הנחש הזה, תאחוז בזנב שלו. שם בזנב, תתפוס בזנב, אפ, זה מתאפם חזר למטה. אומר רבי נתן, מה הוא גילה לו? גילה לו פה סוד נפלא. אתה רואה אדם שהוא יגבר עליו הנחש? אתה רואה אדם שהוא ערמומי, מתוחכם על שטויות, מבולבל בכל מיני לכלוכים ובלבולים? יש לו שם איזה נקודה? יש לו שם איזה נקודה? עוד כואב לו העניין הזה? עוד אכפת לו, עוד הוא שואף, עוד הוא מחפש, עוד הוא רוצה, עוד הוא מתעקש על משהו בקדושה למרות הכל. למרות הכל הוא תופס תיקון הכללי, למרות הכל הוא הולך למקווה, למרות הכל עוד הוא קצת מדבר עם השם, למרות הכל, למרות כבר שהכניעו אותו וביטשו אותו ופרקו אותו לחתיכות, יש לו עוד איזה פינה, תפוס את הזנב, אם תתפוס את הזנב, יתהפך מחזרה למטה. זה הסוד של כל הסיפור, אומר לו הקדוש ברוך הוא. כך אומר רבי נתן, תדע לך, אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. אתה צודק, אתה כבר ביטלת את הבחירה, והם עדיין מתוך הניסיונות והבלבולים. אף על פי שיצא והנחש מתגבר כל כך בכוח הבחירה, אף על פי כן מידה טובה מרובה, ויש בידך להפוך המטה מנחש למטה. אתה יכול לעזור להם. אלה שנתהפך אצל מבחינת המטה לנחש, תמצא להם איזה זכות. תאמין בנקודה הזאת. תאיר בהם את הדעת. שעדיין השם איתנו, עד אם תפכו מלחש למטה. שאדם יאמין בנקודה הזאת שהיא יקרה מאוד. רבותיי, זה לא פה משחקי מילים. זה לא מליצות פה. מליצות יפות, יש לך נקודה יפה, תתחזק אחי. זה לא מליצות פה. פה לא באנו פה לטפוח על השכם, אחי תתחזק, נעבור את זה אחי. זה יש פה מהלך שהקדוש ברוך הוא מגלה למשה רבנו. את הסוד של הגאולה הוא מגלה לו. הם היו אנשים שבורים. הם היו אנשים קטועי הידיים ורגליים מהעבודה בפרך. כך אומר המדרש. הם סבלו מאוד צער גדול. מה זה עבודה בפרך הזאת? מה הדבר הזה? ריבונו של עולם. והיו אותם המצרים. אמרו, אנחנו בהגדה של פסח. רצו שנהיה רעים כלפי הקדוש ברוך הוא שנחשוב, הלא קדוש ברוך הוא דברים רעים חס ושלום. עד כדי כך הם רצו המצרים, שניפול לרעין על הקדוש ברוך הוא, נקשה קושיות ונשאל שאלות על החיים שלנו ועל הסיפור חיים שלנו. ושם רצו המצרים להפיל אותנו, ויראה אותנו המצרים. זה לא דור אחד, זה כבר דורות. מה זה 210 שנים? זה 10 דורות. 10 דורות הם עבדים. סבא שלך היה עבד, סבא של סבא שלך היה עבד, סבא של סבא של אבא שלך היה עבד. אתה מדבר איתי על גאולה? איזה גאולה אתה מדבר איתי? איזה גאולה אתה מדבר בכלל? מה אתה מדבר? זה התחזקות? איזה התחזקות? אנחנו למטה למטה בתוך הבוץ. מה משה בן אומר? לא, יש לי את המהלך. הסוד, תפוס את הנקודה. ועם זה תלך. ואם לא תתפוס את זה, אתה לא הבנת את כל המהלך. תבינו רבותיי שרבנו אמר אין ייאוש בעולם כלל. כמה פעמים חזרנו לנקודה הזאת? מה זה השאל? מה זה הדבר הזה אין ייאוש בעולם כלל? כמה פעמים הסברנו את זה? מה זה אין ייאוש בעולם כלל? אתה יכול להגיד לאדם יואש אין ייאוש? סתם, מה אין ייאוש? אדם שבור, גמור, אין ייאוש בעולם כלל. תמכור את זה למישהו אחר, לא לי. מה אתה מוכר לי כעת? נוסחאות, נבובות. באת לבלבלני? מה אתה בא לספר לי סיפורים? אני מיואש, אתה אומר לי אין ייאוש. אני רעב, אתה אומר לי אין רעב. מה זה אין רעב? אתה אומר לי אין רעב בעולם כלל, אני רעב. תגיד אין שווארמה, אני מבין אותך, אבל אתה אומר לי אין רעב. תגיד אין מעורב ירושלמי, אני מבין אותך, אבל אתה אומר לי אין רעב. אין רעב בעולם כלל, הבטן שלו מקרקרת, אתה אומר לי אין רעב בעולם כלל. תספר למישהו אחר, אני חי את זה, המציאות שלי שאני רעב. אין רעב בעולם כלל. ועוד גם שרים שירים. שרים שירים על זה. ששאג בקול גדול, אין ייאוש בעולם כלל, שאג בשירים, שרים שירים, והמדם רעב, אומרים אין רעב, שרים זה שאין רעב. על מה אתה באת להצחיק אותנו? מה זה הדבר הזה, אין ייאוש בעולם כלל? אדם גמור, אתה אומר לו אין ייאוש. אלא רבנו, רב נחמן מברסלב, כן, שנשלח לעומק עומק הלכלוכים והטינופות, הוא מודיע לנו, אני מכיר את כל המקומות הכי קשים שלא חלמתם עליהם. את המקומות האלה שאתה אומר, נראה לי שהמקום שלי זה אבוד עד הסוף. המקום שלי, אתה, אם היית מכיר אותו, לא היית מדבר ככה. היית אומר, יש תקווה, תתחזק, לא היית אומר את זה. אתה יודע מה הסיפור שלי? בעייתי, כבד. כמו שיש אחד מהשם כבד, יש בעייתי כבד. זה כבד מה שנקרא, זה מקרה כבד אחי, אתה לא מכיר את הסיפור שלי. אם היית נרס להם סיפור שלי באמת, אולי השיעורים שלך היו משתנים. כבר לא היית מכריז ככה, אין ייאוש בעולם כלל, בא לי כזה אופטימי. היית אולי אומר, אין ייאוש, אבל בעדינות, אין ייאוש, התחזקו. לא, אתה בא כזה אופטימי, אין ייאוש, מה זה אין ייאוש? אתה הכר את הסיפור שלי בכלל? בוא תשמע אותו לעומק. כבר נמצא על הסף לפעמים, רק מחפש איפה לקפוץ. לא נעים לו רק להתפדח, שבסוף לקפוץ ויצא מזה סתם פסיעה קלה. הוא מחפש משהו בטוח יותר. קופץ ונהיה רוחני וזהו. זה לא מצחיק, רבותיי, זה לא מצחיק. אנשים נמצאים לפעמים על סף ייאוש כזה כבד, ייאוש קשה מאוד. למה? הנשמה הקדושה שלהם צועקת, אני לא על המקום שלי. אז מה, הקדוש ברוך הוא לא צפה את כל זה? לא שלחו את רבנו לעניין הזה. אמר, אני מכיר את כל המקומות האלו. נשלחתי לזה. אבל הרב שלי אמר שלא חייבים. אמר, תלמד תורה, זה הכל יסתדר. גם מקווה לא כל כך חובה. תהיה עם הלכלוכים, התורה תנקה אותך. עם הלכלוך שלך, תנקה אותך. אמר, אני לא מבין אותך, תגיד לי, הרב שלך יכול לעזור? הוא לא עוזר. הוא צדיק, תמיד חכם. הוא אדם נפלא, אבל אין לו עצות. הוא רק אומר, תלמד תורה, ונכון, באמת צריכים ללמוד תורה. הוא צודק, וזה הוא צודק. אבל צריכים לזכות לתורה בטהרה. תורה בטהרה צריך להתנקות מהכל. אז אתה אומר לי, בלי מקווה? אתה היית צריך להיות במקווה כל היום, מתחת למים כל היום. אתה אומר לי, בלי מקווה. במצב שלך היה צריך להיות כל מה מתחת למים, רק מדי פעם לשים את הראש, שואל, מה קרה עם אובמה ולחזיר את הראש חזרה? ולמה אובמה? כי אובמה הולך להביא את המשיח. הוא הולך להביא איתם, איפה יודעים שהוא הולך להביא משיח? זה לא סתם שהוא סגר עניינים עם איראן וכל הדברים האלה, זה הכל, הוא הולך הוא דואג למשיח, הוא לא יודע, הוא לא בדיוק מבין מה הוא עושה, אבל הוא דואג למשיח. איך זה יהיה משיח? איך? או משיח או אבטיח, תחליט למה אתה הולך פה. איך יהיה פה משיח? איך? איך? מה זה, מה, השם שלו מרמז על משיח, כי הרי אנחנו יודעים שביום משיח כולם ישאלו, הוא בא, הוא בא, הוא בא, אז יגיד, מה, הוא בא, מה? אבל יש כאלה שיעשו יגיד, וואו, הוא בא, מה? אז לכן במקווה שאתה נמצא, תשאל, מה קורה עם אובמה? תחזור חזרה. לפי זה, מה קורה במצב משיח? זה מנטרה כזאת. כן, ולמה דווקא בעקבי לשאול? כי שם מרכז החדשות. יש דברים שלא תדעו בשום מקום בעולם, רק במקווה. בפרט מקווה חם טוב כמקווה חם, שם אתה שומע הרבה חדשות. אבל לפי המצב שם אנחנו צריכים עוד מקווה כל היום. אז הרב שלו אמר לא צריך מקווה, לא צריך, לא חובה. למה? ערב יום כיפור רק תלך למקווה, בערב יום כיפור. עד אז תאסוף הרבה לכלוך, לקראת יום כיפור תהיה נקי. תבינו רבותיי, תבינו, שאני מתחשיב עכשיו, נכנסים לשורבים, שמונה שבועות של תיקון הברית. אנחנו באמת, איך מתקנים את הברית זה קשה מאוד, דברים קשים. הנה עכשיו ירד שלג, היינו צריכים לשמור קצת שלג, לעשות גלגולי שלג, לשמור קצת שלג באיזה מחסן, גלגל מדי פעם עליו. אבל מי מסוגל לזה? קח קצת שים שלג על היד, תרגיש את הצער שזה, תעזוב אותי משלג הזה, תן לחיות. אז מה, אז מה, אז איזה תיקון יהיה לנו? מי מסוגל להתגלגל בשלג? להתגלגל בשלג, גלגולי שלג, כוונה בלי בגדים, לא עם בגדים. גלגולי שלג, בקור. על מה אתה מדבר איתי בכלל? זה אחד התיקונים. כי יש גיהנום של שלג. אז צריכים גלגולי שלג. אז לפני איך שהתחיל שואבים, הכינו כבר שלג, הכינו לנו. מלמעלה הורידו שלג. אבל מי יש כוח לדברים האלו? אז אמרו לך, שאלה תבחר מה אתה רוצה, גלגולי שלג וטעניות וסיגופים, או דרך אחרת, שנקרא דרך שרב נחמן ברסלב, שאמר שיש להקל אופן התשובה לחוטאים. אומר רבנו בספר המידות, בתשובה, בערך תשובה, באות ת, יש להקל אופן התשובה לחוטאים. מה זה נקרא להקל? אולי לאכול במבה? אולי לאכול קרמבו? מה זה להקל אופן התשובה לחוטאים? אני שלא מסוגל גלגולי שלג, התיקון שלי שאני אוכל קרמבו או במבה? אז למה אנחנו צוחקים? כן, הבנו את הבעיה, כן? בטח שעל מה שעשינו שטויות לא נקבל מתנות ופרסים, כן? השאלה איך מתקנים? אז בא רב נחמן ברסלב ואמר, רבותיי, אני נותן לכם מסלול של תיקון. רק אם אתה לא בוחר את המסלול הזה, תלך למסלול של תעניות ותיקונים. אדם הולך ברחוב ורואה תיקון היסוד. מודע תיקון היסוד. אומר, מה הייתי? למה? גם אני הייתי רוצה, והם חשוב מה שהם עושים, דבר עצום. אומר, גם אני רוצה, אבל אין לי כוח לדברים האלה. זה תענית וכל מיני פדיונות ותיקונים, אין לי כוח לזה, והייתי רוצה. זה חשוב הרצון שלך, תעמוד, תרצה. עכשיו הוא אומר, זה אני לא מסוגל. רבי נחמן ברסלב דיבר על התבודדות ועוד כמה דברים שביקש, די, די, בדיוק אני מצליח. אז זה אני לא מסוגל, וזה אני לא מצליח, נפלנו בין הכיסאות. תחליט על מה אתה הולך. תחליט על מה אתה הולך. חייבים לתקן בשביל צורה. למחוק את הפגמים, חייבים. לצערי הרב, אני שמעתי סיפורים, סיפורים מאוד קשים לצערנו הרב שמענו. היה אחד שהיה עבר מוות קליני, והוא לא גדל משפחה חרדית. הוא לא ידע מה זה פגמי הברית בכלל, המסכן הזה. כלום לא ידע מהחיים שלו, כלום. ממש לא ידע כלום. ועשה שטויות, כי יד המלך, שם ירחם. לא היה, הוא לא, זה, המוות קליני לא קרה לו בגיל כך מבוגר, גיל די צעיר, אבל הבעיה אצלו הייתה קשה מאוד. הבעיה הייתה אצלו שנשאר עם טראומה קשה מאוד מהמוות קליני. הוא ראה את, את התמונות כל הזמן לנגד עיניו. הוא רצה שאני אלך איתו למופעים, כמו שהוא הלך עם אחד הרבנים החשובים ועשה כל מיני מופעים חשובים. אמרתי לו, שראיתי שהוא בא איתי עם אחד, שני מקומות, פעם אחת ופעמיים, ראיתי איך מה זה עושה לו, איך זה, הוא מתעורר לכל התמונות הזוועתיות ומקבל פחדים. אמרתי, עשה לי טוב ועזוב, אני לא מעוניין, זה לא מתאים לי. לא מתאים, אני יכול יותר להעביר את זה, אני לא רוצה, זה כל, מעורר לו את כל האסוציאציות שהיו לו מהמוות קליני. שהוא ראה יצורים, מסות של יצורים, שהכל מפגמי הברית, באו עליו, הכל עליו, שיירות, שיירות. וזה לא מזיד, הוא בכלל לא ידע כלום מהחיים שלו, כלום. כלום לא ידע. כלום לא ידע. הוא היה מתעורר לזה מחדש, הוא קלל פחדים. ראיתי ככה, מצא לי טובה, אני לא רוצה, עזוב אותי. אני, תן לי לדבר בצורה שלי. הוא היה מגיע למצבים שקשים מאוד בנפש. הוא צריך עוד להתרפא בנפש שלו, ממה שעוד נשאר לו, רושם מלמעלה. לכן אמרתי, אז עשה לי טובה, עזוב. לא מעוניין בזה. מה אני הולך לייסר בן אדם בשביל שהציבור יתעורר? לא מתאים לי הדבר הזה. אבל הוא ראה מראות קשות, מראות דברים קשים ביותר. ומה? איך מתקנים את כל הדברים האלה? אומר המלאכם עוזב, כן, תיקון הכללי. אבל מה? תיקון הכללי, אבל מה? איך תיקון הכללי? מקווהם, אבל מה? התבודדות, אבל מה? איך? תיקון הכללי, תשימו לבותיי. יש נקודה שאנשים לא יודעים. בוא תקשיב טוב. אתה לוקח קפה ששופך על החולצה. קצת קפה על החולצה. טיפח קפה על החולצה, אתה שומע אותי? קפה על החולצה, תקשיב טוב, אתה הולך לשמוע את הפתרון לכל הבעיה בסוגיה. אתה שופך טיפת קפה על החולצה. אתה שוטף את זה מיד, הכתם נעלם. אמיתי? אמיתי. מי שיודע קצת כימיה, קצת יודע איך מחפשים, קצת יודע מה הכוח של חומרי ניקוי, קצת יודע איך עובדת ריאקציה, יודע שבקלות מים ולכלוך של קפה, זה לא שמנוני, זה לא לכלוך עמוק, מיד מתנקה. נעבור לשלב הבא. קח קפה, שפוך על החולצה באותה פינה בדיוק, כמו הניסיון הקודם. ובבקשה, אל תנקה את זה מיידית, הנח לחולצה עם הכתם עד למחרת. תבוא בשקט אל החולצה, תיקח אותה מתחת למים זורמים, ותן למים לנקות את החולצה. ונסה לשפשף, והנה, קשה מאוד לנקות. ובמאמץ גדול זה התנקה, אבל השאיר קצת כתם כליל. ניסיון שלישי. קח עוד הפעם את החולצה עם אותה פינה, ושפוך קצת קפה באותו מקום. כמובן המקום הזה קצת השאיר רושם, קצת לידו. שפוך מעט קפה, ואל תשטוף אותו מיידית, הנח לחולצה. לא למחרת ולא בעוד יומיים, תבוא בעוד שבוע. קח את החולצה מיד למים ונסה עם מים זורמים חיים מהברז לשטוף את החולצה, וראה איזה פלא, זה לא יורד אפילו בשפשוף חזק. אתה לוקח סבון ומשפשף, משפשף, ואף על פי כן נשאר עוד רושם. מה קרה? חלף שבוע. ניסיון הרביעי יהיה חודש. ניסיון החמישי יהיה שנה, ואז אנחנו נראה כמה קשה מאוד לנקות את הכתם. מתברר שהבגמים נקראים כתמים על הבגדים, זה נקרא בגדים מצויים, והתיקון הברית מאוד קל כשהפגם הוא מיידי והתיקון מיידי, אבל דברים כבר ישנים הרבה יותר קשה, וזה מה שגורם לכל הבלבול. אז ודאי אדם ישמח עם תיקון הכללי אחד, אבל אם אתה יודע כמה קטעים יש לך ישנים, אז לא מספיק תיקון הכללי אחד. תגיד כמה תיקוני הכללי, ומקווה, והתבודדות, ואז תראה פה, תראה איזה פלא, איך הדברים מתנקים, וזה יתנקה, ואתה תראה שינויים דרסטיים בתמונה. תבינו רבותיי, תבינו, תיקון הכללי אחד זה דבר עצום. אבל אם היינו יודעים מה זה תיקון הכלי, לא היינו מסתפקים באחד, היינו 4-5 תיקוני הכללי אחד אחרי השני, ולא אחד אחרי השני, תגיד אחד אחרי זה עוד, כמה תיקוני הכללי. וסיפרתי לכם פעם את הסיפור הנוראי על אותו ידיד טוב שלנו, שלפני שנים רבות היה בחור שנפל, נפל קשה באמריקה. סיפרתי לכם את הסיפור הזה ונחזור עליו בקצרה. נפל קשה באמריקה. בית של ירש המים, ונפל חזק מאוד. וכשהוא הגיע לאמריקה הוא ידרדר גם כן. למקומות מאוד קשים. ואז יום אחד הוא החליט, זהו פה אני חותך, יצא למלחמה. והסטרה אחר לא ויתרה לו, שלחה לו שליחים להפיל אותו. הדברים הידועים, הלכלוכים הידועים. שלחו לפתח הבית שלו. אמר, יפילו אותי, אני אגיד 10 תיקוני הכללי. הפילו אותו, אמר 10 תיקוני הכללי. אמר, ישלחו לו עוד פעם, אני אומר 20. אמר 20, הפילו אותו, אמר 20. שלחו לו עוד פעם, אני אגיד 30. שלחו לו עוד פעם, אמר 30 תיקוני הכללי. אמר, ישלחו עוד פעם, אני אגיד 40 תיקוני הכללי. מה זה אומרים תיקון הכללי? תגיד, אתה נורמלי, אין לך מה לעשות בחיים? מה אתה משעמם, משעמם? כל תיקון הכללי לוקח ממוצע בין 6 דקות ל-10 דקות. נניח, אתה טיפוס מהיר, 7 דקות. 7 דקות תקניות, מה שנקרא. 7 דקות תקניות? תקניות. 40 תיקוני הכללי, כפול 7 דקות, כמה זה דקות? 280 דקות. כמה זה בשעות? כמה זה בשעות? כמעט 5 שעות, פחות 20 דקות. נכון? 5 שעות פחות 20 דקות, הוא הולך להגיד 40 תיקוני הכללי. 5 שעות הוא הולך להגיד תיקוני הכללי. תראה, אתה מבולבל. הוא יצא למלחמה! תצרח, תבוא, אני אשמר 40 תיקוני הכללי. הוא אומר, עכשיו הם יגיעים, אני הולך להגיד 50 תיקון הכללי. 50 תיקון הכללי. תבינו רבותיי, אדם מגיע ל-50 כבר מתעייף, המכונה מתעייפת. זה כבר לא 50 כפול 7, 350 דקות, שזה כמה זה, 6 שעות כמעט. זה 7 שעות לפחות, 7 שעות תיקוני הכללי, יום עבודה רק תיקוני הכללי, מהבוקר עד הערב. הוא הולך להגיד לו סטרעך, תבוא אליו. ושלחו לו סטרעך, הוא אמר, אני הולך להגיד 50 תיקון הכללי. איך זה שמע את זה, הסטרעך, שמעו את זה, הסתובבה סטרעך והלכה. הלכה למצולות ים. במקום התינופת שמשם היא הגיעה. איך שהסטרעך שמעה את זה, הלכה, חזרה למקום שהיא הגיעה משם. למזבלה שמשם היא הגיעה. להחתים בחורי ישראל. תבינו רבותיי, מי יש פה עסק, תבינו מה הכאב הגדול. תבינו מה הכאב הגדול פה. בן אדם רוצה לחזור בתשובה, רוצה להתחיל להתאר, הסטרעך מתלבשת עליו. מלחמה, אז מלחמה! מלחמה! הוא אומר כבר 30 תיקוני הכללי, לא מספיק! שולחים לו עוד לכלוך! אומר 40, שולחים עוד! עד שאמר 50 אני אגיד. 50 הוא לא משתלם לנו, חפש אובייקט אחר. כבד עלינו הסיפור הזה. זה בעייתי הטיפוס הזה. חפש משהו יותר קליל. כן, כן. כן. ולמה? ולמה? כי יש בך משהו חשוב שהסטרעך מתגרה בו. רוצה אותו. זה הנקודה בדיוק. יש בך משהו חשוב. אתה לא מודע למשהו חשוב הזה. זאת אומרת, אתה רק מודע לכאב שלך. מהמקור הכאב הזה, המשהו חשוב שיש בך. המשהו חשוב הזה שיש בך, שהחברה להשקעות סימנה אותך בגלל זה. אלא הסטרעך החברה להשקעות. סימנו אותך בגלל המשהו חשוב שיש בך. אתה הולך מיוסר ומתוסכל, איזה מין חיים אלו? איזה מין חיים, תבינו רבותיי, אנשים מתגלגלים בכלבים וחתולים. מתגלגלים! אני זוכר את הסיפור רבי דזאב עליו השלום, זכר לצדיק וקדוש לברכה, הוא הלך פעם בבית החיים, הוא הלך, היו איתו מישהו, קבוצה של חתולים, עם זנבות למעלה. הוא אמר, רובם פה גלגולים של משקף זכר. כן. ועוד כדו, וכל מניינים שמתגלגלים, מתגלגלים בכלבים, בכלבים מתגלגלים, בכלבים. כמו שחלבן שליטה, רבי חיים כהן שליטה, השם ישמעו מחייהו, שלח לו רפואה שלמה. היה סיפור פעם אחת שמשפחה אחת קנו כלב. אמר להם, הכלב הזה זה גלגול של אבא שלכם. אבא שלהם שנפטר, התגלגל בכלב הזה. הם שמעו את זה, לא יודעים מה לעשות. בבוכה הם היו, זה אבא שלהם שנפטר, זה הגילוי של הכלב. לא יודע מה לעשות. עכשיו צריכים לכבד את הכלב הזה. זה אבא שלהם, השם ירחם. שמו אותו בראש השולחן. זה שבת. נס שלא ביקשו ממנו ברכות. זה לא נעים. היום יש הרבה כלבים שהם גלגולים, איך יודעים? כלבים סטייליסטיים, זה כלב כמו גלגול. למה? כי יש מושג שנקרא חיי כלב. חיי כלב זה חיים של כלב! וזה חי לך בסלון. מה שבני הבית לא עושים, הוא עושה. אם הוא עושה את הצרכים פה, בצד הזה של הסלון, מהימים עליו, הוא עושה בצד השני עכשיו. מי יכול לעשות צרכים בסלון? רק הכלב. ולכלב יש חליפה, בגדים, יש לו ספר. הספר הזה הוא לא הולך לספר, הספר בא אליו. הוא לא אוכל כל דבר, יש לו קיבה מאוד עדינה ורגישה. רק אוכל, אוכל ברמה. לא שווארמה, אוכל ברמה. הוא אוכל אוכל מאוד מיוחד. כלב, הגמרא אומרת שכלב צריכים לרחם עליו, אין לו אוכלים מצויים. אפשר להכין אותו גם בשבת אם אתה מוצא כלב. למה? אוכל שלא מצוי. מה שאסור לתת לבהמה אחרת, לחיה אחרת, שלא שייכת לך. כלב מותר, למה? כי אין לו אוכל מצוי. אוכל מה שיש. זה אקסטייליסטי, אוכל רק אוכל מיוחד. יש לו תספורת ויש לו לבוש מיוחד. יש לו גם פסיכיאטר לכלב הזה. כי בתקופה האחרונה הוא מאוד דיכאוני ומופנם. הוא לא מתקשר עם, 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 עם מוצי. מוצי פגשה אותו, הוא לא יגיב לה. היא קשקשה לו בזנב, הוא לא קשקש. הוא מאוד סגור בתקופה האחרונה, התגובות שלו לא שגרתיות. קוראים לפסיכיאטר לשחרר אותו מהמופנמות הזאת. אתם צוחקים? זה גלגולים, זה לא מצחיק בכלל. זה גלגולים של בן אדם שהיה לו עבירות בנושא הברית, מצד שני יש לו גם זכויות. אז מה, זה צריך להיות בכלב, אבל כלב סטייליסטי. כלב עם סטייל, כלב ברמה, כלב במקום מפואר ומכובד. הוא גם ישן במיטה עם בני הבית, הוא לא ישן סתם במיטה, בערובה, מה פתאום? עם בני הבית. צריך תנאים. קיצור, לפי גודל האבסורד, תבינו את גודל הבעיה. תבינו איפה נפלנו. וזה הכל פגמי הברית. אז מה עושים? מה עושים כל הדבר הזה? מה עושים איתו? עוד מקווה ועוד תיקון הברית ועוד תיקון הכללי ועוד התבודדות. איזה התבודדות? הוא לא מסוגל להתבודד בכלל. דבר להשם, ספר לו. נכון, התיקון הגדול שקיבלנו מרבנו זה שעה ביום התבודדות. אבל אל תזלזל בחמש דקות התבודדות, גם כן אל תזלזל. אל תזלזל בחמש דקות התבודדות. בחמש דקות התבודדות אדם יכול להפוך את השמיים. לפעמים בחמש דקות הוא מוציא את הכאב הכי גדול שלו. בחמש דקות שהוא מוציא את מה שיהיה בפנים. את הכאב באמת, איי, עד מתי, איי, איי, עד מתי. איי, עד מתי, איי, עד מתי. איזה כאב הוא מוציא, הופך את השמיים הכאב שלו, סעלה. אתה כבר פעלת מה שפעלת. אבל לא ראיתי שזזים דברים, אל תדאג. אתה כבר הפכת את השמיים בכאב שלך. את זה צריך להוציא החוצה, אל תשאיר בפנים. תוציא את זה החוצה. יש תיקון גדול שנקרא שעה התבודדות. התיקון הכי גדול שקיבלנו מרבנו. כי מקובלנו שאנחנו לא מתקן הברית, רבנו מתקן את הברית. הצדיק מעורר רחמים בשמיים להמשיך לנו תיקונים. זה הכוח של הצדיק. אנחנו צריכים להביא חומר ולבנים, הוא בונה עם זה. איך הוא עושה את זה, סוד הדבר הזה, איך זה נעשה. אבל כל פנים, משהו חייבים לעשות, אין פתור בלי כלום. תעניות אומר, אין לי כוח. אתה צודק, אין לך כוח. אמיתי. אבל לדבר לשם אתה גם לא יכול. דבר לשם. כנס לחדר. לך ליער. לך לזה פינה. תפוס פינה, תוציא מה שבפנים. ספר, תגיד תודה רבה לך השם על דברים יפים שקיבלת, ותבקש על מה שאין לך, ותיגע בנקודה הכאובה. בנקודה הכאובה תיגע שמה, ותצעק על זה, תוציא מה שבפנים. כואב לי. מה עד מתי אני אמשך אחרי השטויות האלו? מה זה עוזר? מה זה נותן? זה מעורר רחמים. זה מעורר כאלה רחמים שהדברים מצטברים ויום אחד פק הכל ייעלם. תמשיך הלאה. יום אחד. רק נשארת בעיה אחת. הוא מפחד אם הוא יהיה צדיק מה יקרה איתו. אם הוא יוכל לאכול קרמבו או לא. זה מה שהוא מפחד כעת. הוא רוצה להיות צדיק, אבל לאכול גם קרמבו. אז תהיה צדיק עם קרמבו ביחד. זה התנאי שתעשה לשמיים. תגיד, אתה מוכן להיות צדיק, בתנאי שישאירו לך לאכול קרמבו. תבינו, רבותיי, אין פה לאן לברוח, אין פה... שמו אותנו בכזה מקום, עם כאלה ניסיונות, מוקפים מכל הכיוונים. לא השאירו פה ברירה. לא השאירו ברירה. אנחנו יודעים באיזה מצב אנחנו נמצאים. הוציאו את כל הכלי נשק הכי כבדים. ועכשיו, בזמן שובבים, אפשר לעשות שינוי דרסטי בתמונה, בפרק זמן הזה. שפע גדול שצריך להגיע אלינו, לא מגיע אלינו. לא מגיע אלינו. שפע גדול שצריך להגיע, לא מגיע אלינו. הולך לסתרה אחרה, למה? כי איבדנו נצצות קודש, נמצא אצלהם בידיים, סתרה אחרה בידיים שלהם. אתה בא לחזור, להחזיר את זה, מפילים אותך עוד יותר. זה לא מצליח, לא מצליח לתקן. ובוא לא שעולם. שפע, במקום להגיע אליך, פרנסה, לקוחות, שידוך, שלום הבית, בריאות ילדים, בריאות משפחה, נחת הבית, כל מיני דברים שצריך להגיע לבן אדם, לא מגיע אליו. לא מגיע אליו. המזל חסום. חסום. נו, אז מתי ככה זה יימשך? אתה יכול לשנות את זה, בתקופה הזאת אפשר לשנות. בתקופה הזאת מתעוררים רחמים. יש מלחמה גדולה, ומתעוררים רחמים מאוד גדולים. יפילו אותך מיליון פעם. ישדדו אותך, אתה תמשיך הלאה. ישדדו אותך בגדול, תמשיך הלאה. זה כל הסוד של כל הסיפור שלנו, תבינו רבותיי. היה משל שרבנו סיפר, שהוא היה איתו באופן מעשי, ואז רבנו אמר, המשל הזה בעצם אמיתי. והיה סיפור שקרה לו, הוא אמר, זה משל לכל מה שנה, באמת לתילאור, כל התיקון. פעם רבנו נסע בעגלה, והתחיל לזמן הפשרת השלגים. הפשרת השלגים, מי שיודע מה זה הפשרת השלגים שם באוקראינה, זה יכול להיות גם ביצות, ביצות תובעניות. אפשר גם להיכנס לתוך ביצה ולצאת מנה בכלל. או צריך להזמין ציוד מיוחד, לחלץ אותך מהביצה התובענית הזאת. והנה העגלון נוסע ורואה את הביצה, רואה ביצה גדולה, גדולה. התחיל לפסוע לכיוון השני. במקום להגיע לשם, קודם להסתכל קדימה, הוא הולך לצד ימין. קודם קדימה, הוא נוסע ימין, ימין. טוב, בסדר, 10 מטר, 50 מטר, 500 מטר, נוסע כבר קילומטר, שתיים נוסע. סלח לנו, צריכים להגיע לשם. קדימה, לא ימינה, לאן לקחת אותנו? נוסע, נוסע, נוסע. אמרו לו, סלח לנו, אומר, רבותיי, תשאירו לי. כי יש נהגי מוניות שאומר לך, תשמע, תשאיר לי את זה, אני יודע מה אני נוסע. בשעה שתיים אני נוסע מפה, בשלוש אני נוסע משם. תשאיר לי בבקשה, למה? כי הוא נהג מונית, הוא נמצא בשטח, מה אתה רוצה ממנו? הוא יודע, בשעה שתיים פה פקוק, פתוח. שלוש, מתהפך. אתה רוצה לשמוע, תשמע, אתה לא רוצה, אל תאמין. בשביל הוא נהג מונית, הוא נמצא בשטח, הוא נמצא בכבישים כל הזמן. אתה גם מזה אתה רוצה לקחת לו, מה שיש לו גם כן, שהוא יודע קצת מה נעשה בכבישים, גם זה אתה רוצה לקחת לנהג מונית. תשאיר לו לפחות את זה. אז זה בא לגלה, אבל רגולי הזה אומר, רבותיי, אני יודע לנוסע, נוסעים עכשיו, אל תדאג, שמחו עליי. הוא נוסע כבר קילומטר, שניים כבר, קדימה, לאן אתה נוסע? ואז אחרי כמה קילומטר התחיל לחזור למסלול, עיקוף ענק, ענק, של רדיוס ענק, עד שהוא חזר לדרך המלך. הוא אמר להם, רבותיי, אתם יודעים ממה ניצלתם פה. כל הביצעה, אתה מכיר, כשאני רואה ביצעה כזאת, זה ארוך מאוד מאוד. אז רבנו אמר, הוא צודק, יש דרך קצרה וארוכה. ויש דרך ארוכה וקצרה. דרך קצרה וארוכה, נכנסים לביצות, זה נראה קצר מאוד, אבל יכול להיות גם ארוך, יכול להיות שתשקע שם ולא תצא משם בכלל. יש דרך ארוכה, שהיא ארוכה, מקיפה, מקיפה, אבל היא קצרה, למה? כי היא בטוחה. אבל כך הרבה זמן היא מגיעה. רבנו אמר, תעניות בסיגופים, דרך קצרה וארוכה. קצרה, זה מהר, מהיר, למה מהיר? אדם מתענה, אחרי תענית, מרגיש הקלה. יש טוב כזה, תעני ציבור. אבל אם תתחיל את כל התעניות בסיגופים שצריך לעשות, 84 תעניות על פגם הברית, 40 על כיבוד, על כיבוד אביהם, 151 על כעס, כך וכך על, 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 על חילול שבת, וכך וכך על אכילת מאכלות. בקיצור, ריבונו של עולם. אז זה דרך קצרה שהיא ארוכה. למה קצרה? אתה מרגיש מיד. אתה מרגיש? הגוף נכנע. יש זיגוך. אבל זה ארוך מידיים, תצא משם בכלל. ויש דרך ארוכה, ארוכה. התבודדות ותפילה. מתפלל ולא זז. מתפלל ולא זז. זה ארוך, ארוך, אבל זה בטוח. למה? כי זה לפי הכוחות שלך. תבינו רבותיי, החליפו את המגרש. היה מגרש של כוחות פיזיים, מטענים, הנה שבוע שעבר היה תענית ציבור. אחרי שעתיים כבר מסתכלים על השעון. מה קרה? לא שעתיים נס קפה היום. שלוש שעות. ב-12 כבר אמרת, טוב, היום זה יום קצר, נעבור את זה איכשהו. ואם זה יום ארוך, שמרחם. ואם גם חם, זה עוד בעיה. ואם זה לא יום שישי, מי יר... לתענית ציבור! תענית אתה מדבר איתי. אז בר נחם אסלם אמר, רבותיי, אני ניסיתי את כל, הכל עשיתי, את כל, שעברתי את הגוף שלי. כל התיקונים עשיתי. אני אומר לכם, התיקון הכי גדול זה התבודדות. התיקון הכי גדול זה התבודדות. זה התיקון הכי גדול. שברתי את הגוף, תעניות, בשיא גופים קשים, דברים קשים מאוד עשיתי. כמובן, תורה בעיון, ימה ולילה, הכל עשיתי, כמובן. אומר לכם שהתבודדות עולה על הכל. והתיקון שנתנו ששעה התבודדות, אומר, על הכל עולה. רק מה? זה לוקח זמן. זה ארוך ארוך. אבל זה בטוח, למה? כי זה הנוכל לקיים. היו דורות שעבדו פיזית. תעניות בשיא גופים שברו את הגוף. עכשיו החליפו את המגרש. למה? אדם מתענה, יכול גם להיכנס לו גם גאווה. הנה, אני עושה דברים יפים. הנה, אני עושה עובדות. אני עושה מעשים רציניים. עכשיו החליפו את המגרש. אין פה עבודה, אין גאווה. עכשיו מוכנעים הכנעה גדולה מאוד. רק תמשיך הלאה. ניסיונות בנפש. התחזקות עוד פעם ועוד פעם. כבר לקחו את הגאווה. איך אדם יכול להתגאות שיודע את המצב שלו? סתם טיפש כבר. מה כבר, מה נשאר? אז אדם יכול היה להתגאות, הנה אני עושה דברים יפים, הנה אני מתקדם. עכשיו החליפו את המגרש, ממגרש של גאווה וכוחות פיזיים, עבודה של, עם הנפש. זו עבודה אחרת לגאווה, זו רק עבודה של אמונה. לקחו את העבודה של גאווה. לא ישאיר לנו מקום לגאווה. אדם יכול להתגאות שהוא יודע שהוא, בקושי יודע תורה ובקושי יש בו קדושה, מה נשאר לי, רק מה להתחזק, הלאה. זה כבר ניסיון, כבר לקחו את הגאווה. לקחו את הגאווה, עכשיו כבר זו עבודה אחרת, עבודה של אמונה, עבודה של התחזקות. אדם ימשיך הלאה להאמין במסלול, אני על המסלול למרות הכל. לכן בא רבנו ואמר מפורשות, יש להקל אופן לתשובה לחוטאים. מה זה להקל אופן לתשובה לחוטאים? אדם הראשון 130 שנה התענה, 130 שנה הסתגף, 130 שנה התבזה, אחרי שהוא חטא, אחרי שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא. ואת החטא הזה ניסו לתקן של שלוש פעמים. פעם הראשונה, דור המבול, השחיתו אותה, פגעו הברית, ונכשלו בגזל. פעם שנייה, דור הפלגה, נכשלו בכפירה. פעם שלישית, אז דור של סדום, נכשלו בדיינים, דיינים רמאים וזייפנים. שלוש פעמים, אומר אריז על זה או זה. נותנים אדם שלוש פעמים. הפעם הרביעית זה הפעם האחרונה, ואז כל הנשמות האלו באו בגלגול במצרים בבני ישראל לקבל תיקון. בבני ישראל במצרים לקבל תיקון. לכן הוא שאל רבי לזר, שאל את אביו רבי שמעון בר יוחאי, למה ככה נראה, והם הראו את חייהם, למה זה נראה כזה מכוער, כל התיקון? אז הוא אמר לו, זה הכל גלגולים של כל התיקונים האלה, שלא שנתקנו מהאדם הראשון. עד הפעם הרביעית הזאת, זה היה התיקון של הכל. זה לא נגמר, הם יצאו לפני הזמן, אבל את עיקר התיקון כבר נעשה. אומר רבי נתן, 130 שנה, אדם ישב בתענית אחרי שהוא חטא, אחרי שהוא חטא, שנחת שאנחנו לא יודעים בדיוק מהו. כי אדם הראשון ביקש מרבי שמעון בר יוחאי, אמר לו, אתה היחידי שיודע מה חטאתי, אל תגלה. אנחנו לא יודעים, זה נשמעת אדם הראשון, זה משהו ענק שלא, אין לנו תפיסה מאדם הראשון ומה בכלל הפגם שלו היה. רק יש ביאורים, בדקות, מה הפגם שלו היה, לפי מדרגתו הגבוהה והנוראית של אדם הראשון, בדקות, שהוא נחטא חטא בגזל, בזה שהוא לקח דבר שלא ברשות, את העץ הדעת, אכל מהעץ הדעת טוב, מעץ הדעת, ו... בזה שהוא כפר, ובזה שהוא נכשל בדינים, שלא קיים מה שנצטווה. את כל זה ניסו לתקן. כל זה ניסו לתקן, כל דור משהו אחר, ונפלו. נפלו בגזל, נפלו בברית, נפלו. 130 שנה הוא עשה את המקסימום, אדם שנת המקסימום שיכול לעשות עלי אדמות. אומר רבי נתן, אם אולי היה עושה את מה שהוא עשה, לא היה תיקון בכלל לעולם. לכן אומרת הגמרא, הוא נקרא חסיד אחרי מה שהוא עשה. את המקסימום שאפשר לעשות, 130 שנה, הוא משקיע ומתבזה. באות רוחות מחממות אותו, הוא מתבזה ומתבזה ומתבזה. נמשיך הלאה. אבל הקדוש ברוך הוא רואה את הביזיונות, רואה את הצער, רואה את הכאב, זה לא נעלם ממנו. אחרי 130 שנה, נולד לו שט, והתחיל כבר התיקון. נולד כזה צדיק שנקרא שט. למה? ראינו את כל הצער שלך, ראינו כמה אתה מנסה לתקן ולא מצליח, מנסה ולא מצליח, ראינו את הצער שלך, ראינו את הכאב שלך. זה לא נעלם מאיתנו הכאב שלך. ראינו את הכל, הכל, הכל רשום. המשכת על עולמות הכל, ראינו את הכאב שלך. היה מאוד מאוד קשה. רואים אותך כמה אתה מנסה כל פעם מחדש, וצועק לשם עוד פעם, אני רוצה כבר להיות באדם טוב, יהודי טוב. אני כבר רוצה לשמור את העיניים, אני כבר רוצה ללכת עם מחשבות נקיות וטהורות, ועוד פעם מפילים אותו, ועוד פעם מבלבלים אותו, ועוד פעם מתחילים לחדש, מבטיח הבטחות, מה שוות ההבטחות שלך אם לא קליפת השום? אומר אדמו"ר קלויזנבורג, זה טעות. זה טעות חמורה. זה לא קליפת השום, זה חשוב מאוד בשמיים ההבטחות האלו. אוי ואבוי למי שמזלזל בהם. אוי ואבוי למי שמזלזל בהם. אף על פי שזה נראה קליפת השום, זה מה שהצער רוצה להגיד לך, זה שווה כלום. בשמיים לא חושבים כך. רואים את הרצון שלך בפנים. רואים שאתה, אני רוצה להתחיל מחדש, כל פעם מחדש מכריז, ועוד פעם מפילים אותו. מי מפיל אותו? מי? מי זה? מי רוצה נגדו? מי? הקשקושים שיש שרצים בתוכו, הטוב והרע התערבב. כבר לא יודע מה הוא רוצה מהחיים שלו מרוב בלבול. מרוב בלבול. כמו שפעם סיפרנו על יהודי, אותו יהודי הזה שאל אותי, אני לא יודע מי אני, הוא שאל. אם אני בן המלך או בן השפחה, הוא לא יודע מי הוא בכלל. הוא טוען שהוא בן השפחה. הוא טוען שהוא כבר, גמרנו כבר, סטרה אחרה לגמרי. הוא ניסה ללכת, הלך לרבנים שיסבירו לו אם הוא בן המלך או בן השפחה. אם הוא קדושה או סטרה אחרה, מה הוא? בן המלך זה קדושה, בן השפחה זה סטרה אחרה. הוא הגיע למסקנה שהוא בן השפחה. אמר לי, אתה יכול, באתי למירון. זמן קצר באתי סך הכל. הוא אומר לי, סלח לי, אני בן השפחה, אמרת להם, איפה אני מכיר אותך? מה אתה רוצה ממני? באתי פה להתפלל סך הכל קצת, אין לי הרבה זמן. הוא אומר שמעתי דיסקים שלך, אז מה זה אתה רוצה ממני בגלל זה? אולי אתה יכול לנתן על השאלה. למה? אומר, הלכתי לרבנים, ולא ידעו לתרץ לי. הם לא יודעים להסביר לי שאני בן המלך. נוכחתי להם שאני בן השפחה. מה אתה אומר? אמרתי לו, לדעתי אתה גם בן השפחה. הוא אומר, מה, למה אתה חושב? אתה בן השפחה, אמרתי לו. אומר לי, אז טוב, אם אני בן השפחה, אז למה, איך הייתי באומן? שחמט. אמרתי לו, כי רבנו מתקן גם את בן השפחה. גם אותם מתקן, גם את הסטרה אחר הוא מתקן. תפס את הראש והלך. הלך, הלך. אמרתי, יאללה, התפטרתי מהבעיה. סך הכל יש לי איזה שעה וחצי, שעתיים, ואני באתי למירון ביקור קצר. לא עבר איזה רבע שעה, 20 דקות הוא חוזר. מה אתה רוצה ממני עכשיו? אני באתי, תצלח לי, מחילה, אני גם צריך חכמים, גם אני צריך תיקון. מה אתה רוצה ממני? אומר, אני רוצה להגיד לך משהו. מה אתה רוצה להגיד? אומר, חשבתי על מה שאמרת לי. אתה צודק, אני בן המלך, לא בן השפחה. אתה מדבר. יש כאלה רחמים בדור עלינו. דורות חיכו להגיע לאומן, דורות שלמים בחו. אנחנו נוסעים לאומן הלוך ושוב, הלוך ושוב, לא קורה כלום. נוסעים, תייר מתמיד. לא רק לא קורה כלום, נהיה יותר בעייתי. לא רק יותר בעייתי, אתה מכיר יותר את הבעיות שלך גם כן. אבל זה המסלול, זה בדיוק המסלול. מה שמקודם לא ידעת כמה המצב חמור, מגלים לך לאט לאט, אי אפשר היה לגלות לך. אתה נוסע הולך ושוב לאומן, אתה מכיר עכשיו יותר את הבעיה, ופה מתחיל הריפוי שלה. פה מתחיל התיקון. שמגלים לך את עומק הבעיה, ומתחילים לנקות ולרפא. ועוד תיקון הכללי, מה שרבנו הבטיח תיקון הכללי אחד באומן. אין דבר שיכול לשוות לו בכל העולם. אין דבר שיכול לשוות לו. זו מתנה אדירה. אבל נסלח לי, אני חשבתי, אני אלך מערכת תיקון הכללי, אני חוזר צדיק, זהו. הלכתי, חזרתי, לא חזרתי בכלל צדיק. היה לי אורות גדולים, והכל נעלם. אתה חושב שזה אוקוס פוקוס? הולכים לתיקון הכללי מין צדיקים? אז נגמר כל הסיפור. אז מה, כולם הלכו, הגיעו תיקון הכללי, לחצו על כפתור, הכל היה, יהיה משיח, נגמר ברגע אחד. נכון, זה היה צריך ככה להיות. אם היו כולם מגיעים, היו תיקון הכללי, כן? כמו שאומר רב חיים כנסף שליטה, כמה שכתוב על, על, על תפילת הנץ, תפילת התיקין, שלא נזוק כל אותו היום, אומר, אם כל עם ישראל היו ביום החורבן, השם ירחם עלינו, ביום התשעה באב, היו כולם מתפללים בנץ, מתפללים בבתי כי כל עם ישראל, לא היה קורה חורבן. למה? יש דברים מסוגלים. יש דברים שעובדים כמו שעון. אם כל עם ישראל היו עכשיו עם תיקון הכללי ברגע זה, בציון של רבינו, נגמר הסיפור מיידי. אבל למה? כי אנחנו קשורים אחד בשני. שמות בין שמות קשורות כולנו אחד בשני. הכל פה כרוך אחד אחרי השני, כולם קשורים. ואנחנו בפלונטר אחד גדול כולנו ביחד. וצריכים כולנו רחמים גדולים. וכשאתה צועק לשם, זה משפיע גם על פלוני. ואתה בתיקון הכללי משפיע על אלמוני. משפיע על אלמוני ואתה מתחזק בתורה, זה משפיע על עוד אחד. מתחזק בתפילה, משפיע על עוד אחד. בלבלים אותך, אתה מתחזק, זה עוד עוד משפיע על הרבה, על הרבה, לא על אחד. כל פעם שבלבלים מישהו מתחזק, משפיע על המון, המון, על המון משפיע. בתקופה הזאת ששובבים, מצד אחד מחזירים לתחים שמנים, מצד שני יש מלחמה גדולה. מלחמה גדולה על הקדושה. לכן תדע לך שתיקון הכללי עכשיו יש לו אפקט הרבה יותר גדול. מקווה שזה אפקט הרבה יותר גדול מהרגיל. מקווה, מה שאנחנו יודעים, מה שמקווה עושה, אני נכנס תחת למים, נעלם מתחת למים, נעלם שם מתחת, נעלם. הוא נעלם מתחת למים. כאילו הוא לא קיים, ואז כל החבר'ה שהיו אחוזים בו עוזבים אותו. עכשיו, כשהוא יוצא מהמים, אם הוא חושב, נהייתי צדיק, מיד הם חוזרים. אז מה צריך לעשות שחושבים שיצאים מהמים, מרגישים מרגישה טובה? אני בדרך. צריך עוד הרבה רחמים. כי יש הרגישה טובה. מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם הרגישה טובה? בדרך כלל, מה אנחנו חושבים? זהו, נראה לי שזהו, עליתי על זה. אז הרגישה טובה הזאת, זה הקלה, הקלה שהשתחררת קצת. אז מה זוכים אם משתחררים לגמרי מכל התומה הזאת? מה מרגישים? וואי, וואי, מה מרגישים? איזה מתיקות שלא ניתנת לשיעור בכלל. עם תבילה במקווה, שעדיין, עדיין נשאר תמי מת. רק הורידו קצת מהפגמים, בפרק זמן מסוים, קיבל פלש בנשמה. אז מה זוכי כשזוכים להתאר מכל הבגדים הצועים? מכל הכתמים מה זוכים? זה מתיקות שלא ניתן בכלל לשיעור. זו דבקות עצומה עם שפע אינסופי. ולשם רוצים שנגיע. ואנחנו מחפשים אחרי זה, ולא מצליחים להגיע. למה? כי אנחנו רוצים את הקדושה ופוזלים לצד השני. אנחנו רוצים נכון, פוזלים לקדושה ורוצים לצד השני. או יותר נכון, מתבלבלים פעם כך, פעם כך. זה היה כל הבלבול בסיפור. זה היה בדיוק כל הסיפור. אבל אנחנו לא נוותר, נמשיך הלאה. עוד תפילה ועוד תפילה, ועוד בודדות, ועוד תיקון הכלי, ועוד מקווה. 130 שנה לקח לו, 130 שנה של ביזיונות, שהוא מרגיש מושפל ומבוזה, האדם הראשון, וממשיך הלאה. והוא זכה, זכה לנצח, לכל עם ישראל, לכל הדורות. מה האדם יודע מה הוא זוכה בזה שהוא מתעקש לכל הדורות שיצאו ממנו? מה הוא זוכה שהוא מתעקש לכל הדורות שעתידים לצאת ממנו? וכל ההשפעות הרות שנעשות בכל הנשמות שקשורות בענפים שלו. מי יודע לכמה נשמות הוא משפיע? הוא לא יכול לדעת כמה נשמות הוא משפיע. הוא עושה סמינרים כל יום הוא עושה. למי? להרבה נפשות שתלויות בו. הוא לא יודע מזה. כל יום שהוא מתחזק מחדש בהתבודדות, מחליט החלטות ויוצא לדרך, הוא עשה סמינר להמון נפשות. הוא לא מכיר אותם, הם לא מכירים אותו. למעלה יראו לו מי הם. כמה אנשים הוא חיזק, כמה אנשים הוא תדלק אותם באוויר, כמה אנשים הוא הצית אותם מחדש, בזה שהוא התחיל מחדש. כל הסמינרים האלה שעשית כל פעם בהתבודדות מחדש, יראו לך שהמסות של נפשות ונשמות, כל אלה אתה הפעלת בזה מה שעשית. יגיד, אני? לא יודע אפילו לדבר מילה, איזה סמינרים עשיתי. תגידו, זה לא עובד ככה, יודע לדבר, לא יודע לדבר. אדם יכול לדבר מאוד יפה, לא ישפיע כלום. למה? אמרו, תותח על. הרב הזה תותח על. תכלס, לא פעל כלום. למה? יפה. צריך פה גם, צריך גם קדושה בשביל לפעול. לפעול נשמות ישראל צריך קדושה. זה לא הרצאות באוניברסיטה. ישיבה יוניברסיטי. זה לא פה עניין של אוניברסיטה. אוניברסיטי is a nice lecture. זה לא עניין של הרצאה יפה. זה עניין של עומק העניין הקדושה. So fine, yes, mister, okay. לפעמים פה שזה עניין של להרשים בהרצאה. להרשים במימרות היפות והדיבורים היפים. תכלה זה נבוב. אין קדושה שם בכלל. קדושה זה תלוי למי מחובר אותו אחד שמדבר. צריך המון רחמים זה שמדבר. בשביל להשפיע קדושה. צריך המון המון רחמים זה שמדבר להשפיע קדושה. זה לא עניין של להרשים את הציבור ולהפעיל אותם. להפעים אותם בדיבורים יפים ולפוצץ אותם במילים יפות. קצת בלועזית, קצת בעברית צחה. ולהביא כמה סיפורים פיקנטיים, וכולם נהנים, הרב הזה תותח על. So nice lecture. Absolutely. כן, אינטליגנט. פה זה עניין של קדושה, זה מלחמה על הקדושה. אתה, מה שהתחזקת שם, פעלת הרבה יותר בכל הדיבורים של זה, שבא מאיפה שהגיע, העיקר קצת פתח ספרים, הוא נמצא עוד בתוך איפה שנמצא, וחושב כבר שהוא צדיק יסוד עולם, אומר לך דיבורים, מפציץ את כולם, פי, 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 פי. הוא מספר אחרי כן שכולם חזרו את שמה הדיבורים שלו. הוא הפחיד אותם, הצליח להפחיד אותם, הלכו הביתה עם חופה, מאוימים, אקדח ברקה, לא הצליחו להירדם בלילה, סיפר להם כל מיני מראות וחזיונות ודברים, פיצץ להם את המוח, לא הולכים לישון הלילה, זהו זה. כבר שבוע הם לא ישנים, מה קורה אחרי? והם מתקשרים אליו, שינית לי את כל החיים! שיעור הבא הוא מספר, רבותיי, החזרתי המון בתשובה. אני עוד מעט הולך להביא משיח. הוא לא מבין איזה משיח הבאת. הלוואי שתגאל את עצמך קודם. אתה יודע באיזה מצב אתה נמצא בכלל. אתה חי בסרט, אתה חי בדמיונות. אתה סך הכל הצלחת להפחיד את האנשים. הם התקשרו אליך אחרי שהפחדת אותם. אחרי שהם חזרו לשטויות שלהם, זה לא התקשרו אליך. והם חזרו לשטויות שלהם. כי זה לא עובד בהפחדות. צריך לחזק את הנפשות, לא להפחיד אותם. הפחדות זה לא, זה לא הנקודה. תחזק את הנפש. תן לה תקווה אמיתית, תאמין שהוא מסוגל, תן לו להאמין בעצמו שהוא מסוגל. אל תבוא פה להפחיד נפשות, מה אתה בא פה לאיים ולהפחיד, מה הנקודה שלך פה? זה יחזיק בדיוק כמו קליפת השום. למה? איימת עליו, הפחדת אותו, זהו עכשיו, אחרי זה זה נעלם לו, אין לו כוח להחזיק מעמד, בא בלבול הראשון, אומר שלום, וגם לא רוצה לחזור יותר לזה. אומר אני מכיר את הכל. זה לא עובד הפחדות בדור שלנו, רבותיי. זה לא עובד איומים. אגם שזה גם חלק חשוב מהסיפור שנתעורר קצת, אבל זה לא עובד ככה. צריך קודם כל שאדם יאמין בעצמו. יאמין, אני מסוגל. יש גם מסלול בשבילי. תן לו שיאמין בעצמו. תן לו את האמונה שהוא יכול לזכות. זה נקרא להרים. להרים זה שאדם יאמין, רוצים אותי ואוהבים אותי ודואגים לי ואכפת ממני. ואני חשוב גם כן. וזו איזה חלאה פה שבאתי להסתובב על הגלובוס. מאוד אכפת ממני ועוד רוצים שאני אזכה. מה אתה בא פה להפחיד נפשות? מה אתה בא פה לאיים? ועוד הוא חושב שהוא מביא משיח עם זה. על מה שתביא אבטיח, לא משיח. משיח הוא מביא לי. מספר סיפורים שהוא כבר מחזיר מעשות של אנשים בתשובה. מדומיין. זה לא תופס הפחדות. גלגולים ועניינים, זה הכל חשוב. אבל זה לא הבשר פה. הבשר זה ההתחזקות שיהיה לו הלאה. שתתפוס בזנב, שתפס משה רבנו שם בזנב, וזה הפך מזנב, הפך את הכל בחזרה למטה, מנחש למטה. זה הסוד של הזמה, זה הסוד של כל התיקון פה. ומי שלא ייתן הזמה לנפשת ישראל, הוא בכלל לא נותן להם כוחות ולא מביא אותם למסלול בכלל. מי שלא ממשיך להם הזמרה, בכלל לא נותן להם בכלל מסלול של תיקון. רק כשאדם מתחיל להאמין מה זה 5 דקות התבודדות, אז הוא גם יאמין בשעה. אם הוא לא יאמין 5 דקות בודדות, הוא גם לא יאמין בשעה. למה? כי יש לו אור קט של שעה או שעתיים. או מה תיקחו לו את זה, הוא לא יעשה כלום. אבל כשיאמין ב5 דקות, הוא יעשה גם שעה וגם שעתיים. גם שיהיה מבולבל ויפיל אותו, הוא יחזור לזה. אבל כשהוא לא יאמין ב5 דקות, אז יום אחד יעשה שעה, שבוע יעשה שעה, שבועיים יעשה שעה, חודש יעשה, חצי שעה, שעה, שנה הוא עשה שעה כל יום. אחרי זה לא חשי בכלל. הוא אומר, אין לי כוח לזה. למה? כי הוא לא מאמין ב5 דקות. הוא לא מאמין ב5 דקות בודדות. תבינו רבותיי, פה אין הוקוס פוקוס, אי אפשר לדלג על דברים. היו דורות שהיו מסוגלים, בלחיצת כפתור, נכנסו לכל המסלול, הפכו את השמיים. זה לא הדור שלנו. זה לא הדור שלנו. פה הנפשות חלושות, עם נשמות גבוהות שעוברים התשות, התשות מאוד כבדות. וצריך כל הזמן חיזוקים. כשאדם יאמין בתיקון הכללי אחד, אז הוא יעשה גם 5. יעשה גם 5 תיקון הכללי. ויאמין למקווה, אז הוא ירוץ למקווה. תן לו להאמין בדברים, ולא להאמין עם הפחדות. תן לו להאמין בדברים, תן לו להאמין שבאמת זה מוזיז דברים בשמיים. זה משנה דברים, כי רוצים אותך למרות הכל. מה שתעשה, מה שלא תעשה, רוצים אותך. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. רוצים אותך למרות הכל. הקדוש ברוך הוא לא יוותר על הילדים שלו. כשאתה תבין את זה, תבין כמה שיש לך מסלול. ותבין שהקדוש ברוך הוא לא יוותר על הילדים שלו. הוא לא יוותר עליך. לא יוותר עליך. הוא לא סתם שלח כזה צדיק שאמר אין יאוש בעולם כלל. שאמר אין יאוש, אמר אני מכיר את כל המקומות הכי קשים. וכבר בניתי מסלול לכל המצבים. המסלול זה לא אומר שאתה עושה א', ב', ג' ודין ידם אתה מתוקן. המסלול מסלול חתחתים. זה ברור שזה מה שעשינו שטויות, התיקון זה לא לאכול קרמבו, זה ברור. אלא קלקלת, אז יש פה מסלול של תיקון. הקצדיק הזה בנה מסלול שכמה שיותר קל. וזה כלמה כמה מפורשות, יש להקל אופן התשובה לחוטאים. וכל מה שהוא אמר, לבצע, זה מסגרת להקל אופן התשובה לחוטאים. יש עוד נקודה חשובה, מן הראוי להזכיר אותה, שמקובל בידינו, מרבנו, שאחד מהתיקונים החשובים, זה יום בשבוע, בכל השבועות ששואבים, יום בשבוע, לא לאכול דבר יוצא מן החי. יום אחד בשבוע. כל שבוע, השבועות ששואבים, יום אחד בשבוע, לא לאכול דבר יוצא מן החי, כלומר, לא לאכול בשר, חלב, דגים וביצים. בשר, דגים, סליחה, בשר, עופות, דגים וסרדינים, בקלה ופילה, וסליחה, תנילוס, וסלומון. ושאר כל מיני דגים ודגיגים, לא לאכול. לא לאכול חלב, מוצרי גבינה, קוטג' וגבינה צהובה וכדומה, בדים, שוקים, שוקויים, חמלו, וכן ביצים של תרנגולים. וכן שאר ביצים היוצאים מן החי לא לאכול. מה כן לאכול? תפוזים, אבוקדו, חומוס, לחם. מה לשתות? ויסקי, ברנדי, 888 ובירה. יש, למה בירה? זה חשוב, כי יש מנהיג לבירה. ולמה אני מפרט? במקום שישאלו שאלות, אני כבר דואג לתשובות. מיד אחרי שאני אומר את המשפטים האלו, שלא לאכול דבר מיוצא מן החי, מיד עוד שאלות, מה נאכל? אין שום עדיפות ליום מסוים. יש רק עניין שפעם יום אחד בשבוע, יש כאלה שגם עושים כמה פעמים ימים בשבוע. אבל מתברר שיש בזה עניין. אבל כל פנים, יום אחד בשבוע מן הראוי שישתמשו בתיקון הזה, הוא תיקון מאוד חשוב. יש עניין להגיד תהילים בימי השואבים. רבי נתן היה לו סדר שאמירת תהילים כל ימות השנה. סדר מסוים שאמירת תהילים, כאשר בימי השואבים, בימי ספירת עומר, היה לו שני סדרים של אמירת תהילים. אמירת תהילים מאוד חשובה. צדקות, חלוקת צדקות מאוד חשובה. כנגד הפגם שאדם קלקל, שיחלק צדקות. אבל אני אומר לכם, רבותיי, התיקון הכי חשוב מרכזי, זה התבודדות, דבר לשם. התיקון הכי חשוב, ומקווה, ותיקון הכללי, וכמובן כל אחד מה שיכול ללמוד תורה ולהתפלל, להתחיל לשמור את העיניים, להתחזק, עוד פעם מחדש, ועוד פעם, ועוד פעם מחדש, ועוד פעם. וכמה שהוא יבין שזה המסלול, אז הוא יבין שהוא כן זוכה ויכול לזכות. שאדם, כמה שאדם מבין שזה המסלול, יפה אותך מיליון פעם, אתה מתחיל מחדש. זה המסלול, ההתחזקות הזאת. שאני יודע שרבנו אמר מפורשות, יש להקל אפילו התשובה לחוטאים, וכל השמונה שבועות האלו אפשר לעשות שינוי דרסטי בתמונה. אפשר לזכות לדברים נפלאים ביותר, להחזיר הרבה אבדות, ממילא הפשע יתהפוך לשפע, הצרה לרצה, הנגע לעונג, יימשכו ישועות, יהיה דשמיא, יהיה שידוכים, יהיה פרנסה, יהיה בתים שצריכים לרכוש אותם, יהיה הצלחה בחיים, יהיה ישועות וסייעתא דשמיא, יהיה הרווחה גדולה, יבוא נשמות ישראל להתקרב, יבוא אחים שלנו גם הם להתקרב, יבוא משיח צדקנו, ונזכה לגאולה הקרובה, ורבי אמן אמן. רבנו נגילה.